מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם אלינו לעוד פרק של אקדמיקס. היום בפרק הזה אני זוכה לארח את נילי גולדברג, יזמת, סופרת, יועצת אסטרטגית לחברות בצמיחה וגם מרצה מצטיינת באוניברסיטת רייכמן. נילי הובילה סטארט-אפים, ליוותה מותגים כמו נטפליקס, וויקס, Airbnb ופיתחה שיטות עבודה שמיושמות היום בקרב יזמים, מנהלים ומשקיעים בארץ ובעולם. היא גם מחברת הספר Your Core 4 שמתפרסם החודש בארץ בעברית, מתארת ארבעת העוגנים הקריטיים להצלחת מיזמים וגם של מדינות. אז במהלך הפרק אנחנו גם נדבר על ספר, נצלול לתוך תהליכי הצמיחה, בניית חזון, ניהול בתקופות של אי-ודאות. אז שווה לחכות, אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
מה שלומך, נילי?
מצוין, עכשיו עוד יותר טוב.
כיף שבאת שצריכנו להיפגש לרעיון הזה.
טוב, את היית עסוקה.
גם אני, כן, היה עומס, אבל אני ממש שמחה שיצא לנו להיפגש. אז אני אשמח קודם כל למי שלא מכיר אותך, שתספרי קצת על עצמך ועל הסיפור שלך באמת. את כבר את הסטארט-אפ הראשון התחלת ב-2009.
נכון. הסטארט-אפ הראשון, זה מצחיק, הוא בעצם היה פלטפורמה לגיוס וניהול משפיעני רשת.
די.
שבעצם, אמרת 2009, אבל אינסטגרם, את יודעת מתי, כמה? באמצע 2011.
זהו, זה ממש מוקדם.
כן, זה עד כדי ככה מוקדם, שמשקיעים שהיום הם משקיעים מאוד חזקים בעולם המרקטינג טק, מרקט טק, הסתכלו עליי בעיניים די, על מה הבחורה הזאת בדיוק, מה היא לוקחת, גם בארץ, גם בארצות הברית, בסופו של דבר את כל הגיוס הזה עשיתי אחרי שרצתי בבוטסטראפ במשך שנה, שנה וחצי. עבדתי עם גופים ממשלתיים, ששוב נורא מוזר שהיום אנחנו מדברים על זה, כי בעצם פרויקט הדגל שאחריו באמת הרגשתי ראויה מספיק בשביל לצאת לגייס כסף שתרובו גייסתי בחול, היה טיפול במשט, במרמרה, 2010.
מה זאת אומרת? כאילו מה...
אין הרבה דברים שאני יכולה עדיין לדבר עליהם, כי כמו שאנחנו יודעים, במדינה הזאת יש חיסיון על דברים בייחוד בעולם ביטחוני של 30 שנה. אבל הייתי בעצם... אני חושבת שמה שהכי קל להגיד זה שבסופו של דבר, כל מה שהיה קשור אז להשפעה ודעת קהל ברשתות החברתיות שהיה לנו אז את טוויטר ואת פייסבוק, בעיקר, אנחנו עשינו דרך זה שגייסנו שגרירים ושיתפנו אותם בתכנים ובמידע. אגב, עד כמה שיותר אובייקטיבי, זאת אומרת, זה מה שקורה, לא למה זה לא בסדר במדינת ישראל וכאלה, אבל באמת את המדדים שלנו, שתמיד היה לי מאוד חשוב למדוד, הצלחנו להשפיע על דעת קהל אצל פאבלישרים בינלאומיים ובעולם ההוא, שבעצם הכל היה... מפתיע מאוד שזה בכלל קורה הדבר הזה, ושעל יחטות וספינות יושבים אנשים עם מצלמות ומלרלרים את עצמם לדעת, זה היה משהו שאני מאוד גאה שהצלחנו לעשות סדר. וזה ההתחלה.
ואיך, מאיפה הגיע הרעיון הזה בכלל? זאת אומרת, איך התחלת לצאת לדרך היזמית?
יש פה הרבה מאוד מרכיבים שהמקום הנכון והזמן הנכון והמהות שלי והנפש וההשכלה והכל. בסופו של דבר הייתה נקודה שזה פשוט היה גדול ממני. לא ידעתי מה אני רוצה הרבה שנים, היה לי ברור שאני אקים עסק. זה התחיל בזה ונגמר בזה. מצד שני, שיודעת מה? זה לא היה ברור. חיפשתי, אני התחלתי בכלל בעולמות של פרסום ושיווק, אבל בגיל 24 הייתי בסדנה שנקראה IM, שאז הבן זוג שלי מאוד עודד אותי ללכת אליה, והיה שם איזשהו מין מניפסט כזה היום, היו קוראים לזה מניפסטיישן, שבעצם אמרתי, אני רוצה להיות מנהלת שיווק בחברה גלובלית, יותר מזה, אני רוצה להיות מנהלת שיווק אסטרטגית בחברה גלובלית. מאיפה זה יצא לי, אלוהים יודע. אז באותה תקופה עבדתי במשרד פרסום שקראו לו של מור אבנון עמיחי, וחצי שנה אחרי זה מצאתי את עצמי בחברה שהיום לא קיימת, אבל חברת קומברס, שזה בעצם נייס, אמדוקס וקומברס. ושם באמת מצאתי את עצמי בתפקיד של שיווק גלובלי, עבדתי עם חברות ענק, ופאסט פורוורד קדימה, כי כל השאר באמת קל למצוא בלינקדין, אבל ב-2008 הייתי אימא, נהלדה מדהימה, בת אז חצי שנה, מיכלי, שעכשיו תכף מתגייסת.
וואו.
כן, אז היה, אז הנה שכולם יעשו את החישוב מהר מהר מהר. ועבדתי, גויסתי בעצם בדרינק על הבר, מישהו שקוראים לו אהוד לוי, גייס אותי, שהוא מנכל אז חברת בת בדורי מדיה, שנקרא נובה בוקס. נובה בוקס בספרדית זה בעצם הקופסה החדשה. ונובה בוקס היה מה שאני אז לא הבנתי, אבל סוג של נטפליקס. לשוק ההיספני, לשוק ההיספני בארצות הברית, ולשוק בלטין אמריקה. דורי מדיה, היה להם גם אולפנים בבואנוס איירס, וגם הרבה מאוד תשתיות, כך שבעצם אני באתי להיות VP Product, של חברה, שהייתי צריכה לגבש לתוכה פלטפורמה, שאז זה היה שילוב של הרבה מאוד דברים. סושיאל מדיה, וידאו, שאז כאילו וידאו וסטרימינג, זה, לנו זה כאילו הכי בדוק שזה אפשרי. אבל ב-2007, נטפליקס רק הבינה שלשם היא הולכת. וזהו. ופתאום פגשתי המון יזמים, ומאוד נהניתי גם מהווייב וגם מהקצב, והגלובליות, והעולמות של שיווק שהם באמת שיווק עם פסיכולוגיה עמוקה של איך לגרום לדברים ולאנשים לזוז מנקודה לנקודה. ותוך כדי מצגת של אחד הסטארט-אפים שעבדנו איתם, עלה לי הרעיון הזה. רגע, למה בעצם אנחנו יושבים פה ומדברים על הבאנרים שיביאו אותנו לעמודי הנחיתה, ואיזה סוג של אינטראקציה אנחנו נעשה שם, שבעצם אנחנו כולנו באנרים. אז אם אנחנו כבר באנרים בפוטנציאל, אז למה שלא כל אחד מאיתנו יתמסר לאיזושהי מטרה שהיא חשובה לו ונעלה לו, וישתף ויקדם אותה בעולם? עכשיו, בתור בוגרת יחסים בינלאומיים, שני תארים, פתאום כל הנקודות האלה התחילו להסתדר לי. וככה קם המיזם הזה שבהתחלה קראו לו דיפלומרקטינג, לימים הוא הפך לברנדפורס, שירת מותגים ענקיים בעולם, אבל לא היה איזשהו פלייבוק של איך לבנות סטארט-אפ. אז היו המון 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 הצלחות, אבל הרצף שלהם לא הוביל למשהו שהיה לא רק סרוויס. וגם העולם של הרשתות החברתיות היה עסוק ברגע, אז מה זה אומר עמוד בפייסבוק, ואיך אני עושה שם לייקים, ואני כזה, למה? זה בכלל חשוב. אז זה הייתה חוויה מדהימה, זה היה MBA הכי מדהים בעולם.
לגמרי.
ואומנם המשקיעים שלי דרכי לא קיבלו את כל הכסף שלהם בחזרה, אבל לימים היו הרבה מאוד חברות שהם השקיעו בהם, ואני עזרתי להם לצמוח, אז
אז כאילו כן.
תגידי את זה להם.
אז באמת, מה היה הרגע המפנה שבו דווקא עשית סוויץ' מהעולם הזה, והתחלת להוביל תהליכים אחרים?
האמת שזה היה ממקום מאוד הישרדותי.
כן?
מאוד הישרדותי. אני אחרי שסגרתי את הסטארט-אפ, בעצם פירקתי אותו לגורמים, והעברתי אותו לחברות פרסום ושירות, והעברתי את הלקוחות. זאת אומרת, זה לא היה האקזיט המופלא שכולם חולמים עליו. הייתי גרושה, עם ילדה בת 5. לא, היא כבר הייתה גדולה.
היום, אבל היא בת 18.
סורי, מיכלי, אבל אני יודעת שהיום, את בסוף דצמבר בת 18, ואת יודעת כמו מה הבטחתי לך מתנה.
מזל טוב למיכל.
מזל טוב למיכלי, המאממת שלי. אבל בעצם סגרתי חברה, הייתה לי ילדה, לא היה לי את הזמן ואת הלוקסוס של לשכב עם ג'וינט על הספה ולמרר על מר גורלי. ופשוט בהתחלה זה היה כמה טלפונים לחברים, שרובם היו כבר באיזשהם עמדות מפתח בחברות טכנולוגיה. אף אחד מהם לא הפך להיות איזשהו פרויקט. האמת היא שגם לא ידעתי להגיד, חברים, I'm for hire. כאילו, הקטע הזה של בין מה שאני יכולה לעשות לבין מה שאני רוצה לעשות גם, לבין לבקש את זה, זה שריר שאני חושבת שעד היום עוד לא פותח, ואנחנו כבר עבר עשור. אבל אני עובדת על זה וזה ישתפר, אני מבטיחה, תכף נדבר על זה, על הספר, שהנה אני אספר כולם, אבל ככה בעצם מה שקרה זה שאנשים שכן הבינו, שמנכלים של חברות ומשקיעים בעיקר, הבינו שיש להם בעיה עם השיווק, ויש להם בעיה עם המוצר, הם לא מצליחים לחדור לשוק, ובעצם היה פה איזשהו שילוב שאני הייתי במקום הנכון ובזמן הנכון. כי חברות לא ידעו שיווק כמו שהיום יודעים, ועדיין אנחנו במדינת ישראל, בסטארט-אפ ניישן, אנחנו עדיין קצת בפיגור לעומת מקומות אחרים, אלא אם כן אנחנו בחלק מהסקטורים כמו גיימינג. אבל אז משקיעים רצו מישהו שגם מבין מה זה יזמות, שיש לו את הצלקות האלה, שלא בא ואומר, יאללה, בוא נעשה איזה קמפיין מגניב, והוא לא מבין את המשמעויות של זה. כנ"ל גם היזמים והצוות המנצח של החברה, יכלו להעריך אותי קצת יותר, כי לא באתי מהמשרד פרסום, אמרתי, תראו, בוא נעשה משהו מגניב. אלא באמת הבנתי, מה זה פרודקט מרקט פיט? מה המשמעות העסקית של זה? ואף פעם לא דיברתי איתם על שיווק. תמיד דיברנו על העסק, ודיברנו על הלקוחות. וככה בעצם נוצר מצב שהחברות הכי מדהימות בשוק בחרו לעבוד איתי. היה לי אז קשה מאוד להתמסר לחברה אחת, והייתי גם צריכה קצת אוויר. אז ככה נוצר העולם הזה של CMO as a service. גם אז לפני שבעצם היום אנחנו יודעים שזה יש שוק מאוד גדול לזה. וזו הייתה חוויה מדהימה, רק שהפכתי להיות CMO as a service, בנגיד שליש משרה לשש חברות. אז אמנם מיכלי ואני יצאנו לסקי כל שנה, אבל וזה היה אחלה לייפסטייל ביזנס, אבל
איך יש זמן בכלל לצאת לסקי עם שליש משרה ושישה מקומות שונים?
את שואלת אותי את זה? א', לאט לאט
מתזמנים חופש.
אני חושבת שהיום בג'ן זי, ובכלל, הנושא הזה זו שאלה שהיא כאילו שאלה של דור ישן. כי היכולת הזו של לשים גבולות ולהגיד עכשיו אני, או עכשיו אני יוצא לחופשה, זה הדבר הנכון. כמדינה הישרדותית, שהלוואי ואני חושבת שמה שקרה עכשיו, ושאת הכי פעילה בו בעולם, בעצם מוכיח את זה שהנה, מהישרדות לתקומה, מהישרדות לתקומה, האופי ההישרדותי באמת אומר, לא, אין לי זמן, אני לא יכול, ואני לא יכול לרשות לעצמי לצאת לחופש, כי מה יקרה? אגב, אפשר לעשות, יש לנו מנכ״ל שאנחנו עובדים איתו, שהוא עושה מיילים בזמן שהוא עולה במעלית, עד שהוא מגיע לפסגה ואז גולש. לא חכם, שינקה את הראש. אבל מעיין, אתה שומע? בלי מיילים במעלית. אבל
מעיין, זה מכוון אליך.
מעיין, באהבה רבה. אתה יכול להזמין אותי לחופשה, ותוך כדי אני אסביר לך למה זה לא כדאי. אבל באמת, הנושא הזה של work-life balance, או יותר נכון נקרא לזה במילה האמיתית שלו, שזה גבולות, והיכולת להזין את עצמך כדי שבאמת תוכל אחרי זה לתת את המקסימום, זה משהו שאני לומדת אותו. אבל סביבי הצעירים, זה קטן עליהם, זה מובן מאליו עבורם. עכשיו, אם אנחנו כמדינה נעשה את זה, זאת אומרת, לא כל הזמן נהיה בהישרדות, יש לנו פה הזדמנות נהדרת היום, לצאת מהמצב הזה של הישרדות לתקומה, שזה מה שבעולם הסטארט-אפים נקרא From Survival to Standing, לעבור לגרוף, שזה בעצם מה שקרה אגב בעולם הסטארט-אפים פה בארץ והייטק, ולמה בעצם הרבה מאוד מההפיכה המשפטית קורית, היא לא קרתה, היא עדיין יש לנו פה ברדק.
בעיצומה.
בעיצומה. אבל יש פה משהו מדהים, כי בעצם כמדינה, פתאום יש מקבצים, יש קלאסטרים של אוכלוסיות שהבינו שהישרדות זה לא המצב האופטימלי להיות בו. זה לא מגניב להיות במשרד ב9:30 בלילה. גם אם אתה בזום בבית, אז כאילו לשים לזה גבולות. זאת אומרת, אם הבית הפך לעבודה, אז בכלל. אבל גם כפרט וגם כמדינה, זה שהייתה לנו, שאנחנו עכשיו חווינו מצב הישרדותי היום ונורא, ואנחנו מתחילים עכשיו אולי לראות את הסוף שלו, זה לא אומר שהדבר הבא שאנחנו צריכים להיות בו זה להרים את הראש ולנשום ושם לעצר. אלא יש לנו פה הזדמנות לשנות את הנרטיב היהודי והישראלי, שלא להיות כל הזמן בהישרדות, או כמו שהיהודים האמריקאים אומרים, כל חג בישראל זה They wanted to kill us, we won, let's eat. לא. אז בעצם עכשיו, they wanted to kill us, we're winning, let's move from survival to growth, כאילו, כי באמת, מה שקורה עכשיו זה שאנשים כבר יודעים מה זה צמיחה במדינה הזו. לא צריך לעבור מהישרדות לסטגנציה ולקוות לצמיחה. אפשר לבנות פה נרטיב חדש. איך הגענו לזה? אני שואלת את עצמי, לא אותך, אבל זה המהות. אז באמת, איך אפשר? היום, אגב, אני לא אקח, זאת אומרת, היום אני גם למדתי מה זה עבודת צוות, חזרתי לזה אחרי הסטארט-אפ, מאוד פחדתי לעבוד עם עובדים, ולקחת עליהם אחריות, היה לי 15 עובדים. אז עכשיו חזרתי לזה, וככה צומחים, ועושים סקי.
יפה. אם אנחנו קצת נעשה fast forward לעולם שלנו היום ולשנה הקרובה ולשנה הבאה. בעצם העולם כל הזמן משתנה ויש דגש מאוד מאוד רציני על הטכנולוגיה, אפשר להגיד, עם כל ההתפתחות של ה-AI וכל הדברים האלו שקורים עכשיו. אז מה לדעתך באמת קובע האם סטארט-אפ יצליח לגייס מלבד כאילו הטכנולוגיה שלו?
אם תשאלים משקיעים מנוסים, זה אומר, מנוסה זה אומר משקיע שיש לו פורטפוליו גדול של כנראה מעל 20, הייתי גם רוצה להגיד, כי אני חושבת עכשיו על המשקיעים שרצים לי בראש, 40, 50, 60, 70 חברות שהם כבר השקיעו בהם. אז קודם כל, החברות האלה מתחלקות לשניים. יש באמת חברות שהפריצה היא פריצה טכנולוגית, ויש חברות שהפריצה היא פריצה עסקית. זאת אומרת, החברה היא עסק, והטכנולוגיה שלה היא אמנם זאת שמאפשרת את זה, אבל היא המשנית פה. כך שקודם כל, הטכנולוגיה היא במקרים מסוימים ממש nice to have. בייחוד היום שבואי, אני יכולה ב-AI לפתח הרבה מאוד דברים,
נכון.
הרבה מעבר למה שאף אחד פה חושב. כך שזה כמעט יהיה commodity בקרוב. מה שכן מהווה פוטנציאל הצלחה משמעותי, זה בעצם ה-alignment של הצוות. מה זה alignment? זה בעצם להיות מיושר. עם מה הם אמורים להיות מיושרים? אמור להיות חזון חברה. איך החברה שלנו נראית? בעוד 18 חודש, בעוד 3 שנים, ובעוד פעם הייתי אומרת 10 שנים, היום אני אומרת 5.
10 זה הרבה.
רק שבעולם לא הישרדותי זה לא מי יודע אם נהיה פה, אלא מי כן. יודע כמה גדול זה הולך להיות בכלל. מה שנקרא, may this or anything better come our way. תמונה ברורה, כוכב צפון, זאת אומרת, מה המדד שאנחנו עוקבים אחריו בתוך החברה ומשתמשים בו כמעט בכל נקודת זמן ובכל שקף, שאומר שאנחנו בכיוון הנכון ובקצב הנכון. חברה שיש לה ערכים, צוות שיש לו ערכים, והיום אגב, שאני נפגשת עם כל מיני חברות שמתהוות על קראי החברה הנוכחית, בין אם זה סייבר, בין אם זה רפואה, לאחרונה גם פיננסים. חלק מהיזמים מדברים על DNA. DNA של חברה. ברגע שיש DNA של חברה, שזה בעצם ערכי הליבה שלה מאוד מהודקים ומיושרים עם החזון, זה הופך את החברה, זה מגדיל את פוטנציאל התאוצה של החברה. למה? כי הרבה דברים שלא תואמים ל-DNA, לא נכנסים. שפעם פומו היה מכניס כל דבר. זה אומר דברים על הגיוס. הם פחות מגייסים אנשים שלא מתאימים. הם פחות בוחרים אתגרים עסקיים שלא בהכרח משרתים את כוכב הצפון שלהם. או עומדים בסטנדרטים שלהם. אז האישור הזה בין חזון לכוכב הצפון, לערכי הליבה, והכי חשוב, ההבטחה שהחברה הזו מייצרת לעובדים שלה, למשקיעים שלה וללקוחות שלה, זה האישור שאני מחפשת, וגם המשקיעים מחפשים.
את חושבת שבתקופה שלנו היום יותר קל או יותר קשה לגייס כסף?
וואו, כמה שואלים אותי את השאלה הזאת.
שאלה
אז
טובה.
אני אענה כמו שאני כמעט תמיד עונה, אבל עם איזשהו טוויסט. אף פעם לא קל לגייס כסף. גם ליזמים, פעם שנייה ושלישית, שקל להם לגייס כסף, בייחוד יזמים מוצלחים פעם שנייה ושלישית, מה שנקרא serial successful entrepreneurs, זה לא קל. ואגב, הסוד זה גם לאהוב את זה. והרוב גם לא אוהבים את זה, כי הם רוצים לגייס כסף ולרוץ לקוד, לגייס כסף ולזכור חברה, משרדים, לגייס כסף ולבנות לוגו. אבל בסוף, 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 לגייס כסף זה לא קל. אתה מוכר, אתה צריך לעשות מחירה, ומחירה בעשרות מיליוני דולרים, אם לא יותר מזה. אבל היכולות לדייק יותר מהר, היכולות להגיע למשקיעים אחרי שכבר הוכחתי שיש פה שוק, ושהטכנולוגיה שלי מעניינת, ושאני רוכבת על גל שהוא קיים, זה יותר קל לעשות למי שיש לו את הגמישות המחשבתית, את החזון ואת כוכב הצפון.
אז באמת, אם נעבור רגע לספר, כי אני בטוחה שאנשים כבר מסוקרנים, מה הוביל אותך לכתוב אותו? ובטוחי כזה, לתת לנו בכמה מילים כזה, זה טיזר, כי הוא באמת עוד מעט יוצא בעברית.
כן, עוד מעט יוצא בעברית. ואין פה, אין פה אמת תשובה מאוד מאוד מתוחכמת. זה היה, כמו שאני מספרת בספר, שכמה חברות שאני ראיתי שהן מדהימות, היום קמו על one drink too many, או כל דבר אחר too many. מה שקרה לי זה בגדול אותו דבר. זה היה runner's high. השלמתי משימה שבכלל לא הבנתי איך נכנסתי אליה, אבל רצתי חצי מרתון. ואז חבר'ה מהקבוצת ריצה ניגשו להם והתחיל איזשהו דיון כזה שהולכים למכוניות ואז מתחילים. אז מה נעשה עכשיו? עכשיו מרתון? אולי נשפר תוצאה? אולי נעבור לריצות ניווט בשטח, שזה אגב אני הייתי מאוד שמחה לעשות.
וואלה.
כן, בעיניי זה מדהים. והתחילו, ואז אחד מהם תופח לי על השכם ואומר לי, נו נילי, ומה איתך? הסתכלתי על המטור, נראה לי אני הולכת לכתוב ספר.
יפה, ככה.
ושבועיים אחר כך הוא שאל אותי מה עם זה, חודש אחר כך הוא סיפר לי שיש לו אחד במגירה, ואז מצאתי את עצמי תוהה שבאמת, רגע, אם זה יצא, אז למה זה יצא, ולמה אמרתי את זה? באמת, אין לי מושג. אבל כבר תפסתי את זה ברצינות, ונרשמתי לקורס באוניברסיטת ג'ורג'טאון, שמאוד תמיד דנה היו הנשואות דווקא בגלל היחסים הבינלאומיים, וקרה מה שקרה. שנה וקצת אחרי זה כבר היה ספר.
אשכרה, זה מאוד מהר.
מאוד מהר, וזה בעצם היה ספר אחד שתוך 5 חודשים נכתב, כרגע הוא נמצא במגירה, זה האח הקטן שלו, Your Core 4 זה האח הקטן שלו, ועכשיו יוצא הספר שבעצם הוא המהדורה העברית של Your Core 4, והוא יותר מותאם לשוק פה, בחלק מהתוכן שם, והוא נקרא הליבה.
מגניב, אז אולי באמת תגיע לנו כזה, מהם 4 העוגנים שבליבת ההצלחה?
את לא, הקשבת קודם.
לא, אבל את צריכה לתת לנו בזה.
הליבה זה בעצם, באמת, זה הליבה של ההצלחה של כל מיזם. בגלל זה ככה נקרא הספר. ישבתי עם דניאל רקנתי ועוד כמה חברים על הים, ואמרתם, אני חייבת לשתף אתכם במשהו. אתם קיבלתם את ה-Save the Date להשקה של הספר, יש מקום מהמם, הכל מהמם, אבל מה, יש לי בעיה, לא חצי את ההזמנות, כן נשם לספר. וככה בעצם דניאל עלה עם הרעיון הזה של הליבה, ושזה באמת 4 הדברים, הליבה של ההצלחה של מיזם, וסביבו כולם הנהנו, נתנו לי עוד כמה הערות, באמת הליבה מדברת על זה שיש חזון. כלומר, איך נראה העסק הזה? אגב, איך הוא נראה עד הרמה של איפה המשרדים בעולם, ואיך הם נראים מבפנים, ואיזה מוזיקה יש שם ברקע, ומה הסטייל של ה-happy hour, כי זה, כמו שאמרנו קודם, משליך על ה-DNA, משליך על ערכי הליבה. אז הליבה היא בעצם החזון, כוכב הצפון, ערכי הליבה, וההבטחה שלנו לעולם.
אבל את לא חושבת שאם אנחנו מתמקדים נגיד בחזון שהוא עד כדי כך רחוק, זה פוגע אולי באג'יליות שלנו תוך כדי ריצה?
בואי נחשוב ביחד על איזשהו חזון, איך זה יכול לפגוע באג'יליות. בעצם, את רוצה לחשוב על משהו? כי לי אין כרגע זה, אני מיובשת.
חזון, לכתוב ספר נגיד.
החזון לכתוב ספר. אם אני מעדקת את הדבר הזה לרמה של איזה ספר, על מה, כמה עמודים וכו' וכו' וכו', אני מאבדת את כל הגמישות שלי. אבל מה שאפשר לי אחרי 4 חודשים לקחת 45,000 מילה ולשים אותם, זה כבר לא במגירה אלא בפולדר צהוב בקלאוד, אבל, ולהגיד אני ממשיכה מפה למשהו אחר, הייתה העובדה שראיתי ספר נגד עיניי. היה לי ברור גם מי הקהל שלו. היה לי ברור איזה ערך אני רוצה לתת, שזה ברמה של חזון. איזה חוויה תהיה שם. אבל הייתי מספיק גמישה בשביל להבין שהעבודה הספציפית ההיא שעשיתי עם הצוות המסוים שעבדתי איתו, הובילה אותי יותר לספר בישול, מאשר לספר שהוא עסקי, סיימון סינק, פוגש את ברני בראון עם אלייזה שלזינגר, למי שמכיר אותה מנטפליקס, שזה האופי שהוא יותר עני. ועל מצד שני, זה גם אפשר לי לזוז קדימה אחר כך הרבה יותר מהר, ובאמת להוציא ספר אחרי שנה. אז החזון וההסתכלות קדימה, היא בעצם איזושהי נקודת ציון. האג'יליות מתבטאת בקבלת החלטות, קבלת החלטות מהירה, שכשיש את כוכב הצפון, ההחלטות האלה מתקבלות הרבה יותר מהר. אם את יודעת שאת צריכה להגיע ל-100 לקוחות עד סוף השנה, ואת רואה אחרי חודשיים, שלושה, שמה שחשבת הוא לא בדיוק קורה, אז אפשר לבחון את זה, לראות מה קרה שם. וזאת האג'יליות. וכישראלים, אנחנו, ודורות שלא מתחייבים עד הסוף, אז בסוף אנחנו, עדיף להתחייב לחזון, ולהגיד, may this or anything better come our way, ולדעת איך אנחנו פועלים ביום-יום, וזה יעזור לנו לצמצם את האפשרויות, ולהיות אג'יליים בתוכם.
את חושבת שהעוגנים האלו הם רלוונטיים גם למדינת ישראל? זאת אומרת שאפשר להשליך אותם על המדינה שלנו?
Don't get me started. אחד הדברים הכי 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 מרגשים עבורי, ושבאמת גרמו לי להחליט כן לתרגם את הספר, כי בעצם מה עשיתי פה? במקום לתת בראש על קידום הספר באנגלית, ולעשות את מה שאני כאשת שיווק יודעת לעשות, חזרתי למוצר. כשאני רואה חברות שכל הזמן חוזרות למוצר, אני יודעת מה קורה שם. הן פוחדות פחד מוות לצאת לשוק. אז מעבר לזה, מצאתי תירוץ חדש, והלכתי ואמרתי, אוקיי, אני אתרגם את הספר לעברית. אבל התירוץ הזה כן יצר הזדמנות, כי באמת חלק מהפרקים שונו, ובכל אחד מ4 העקרונות האלה של הליבה, יש הסתכלות ציונית וערכית, ומהנקודת המבט שלי כמובן, של בן אדם שגם גר בארץ, גדל בארצות הברית חלק מהזמן בתוך מערכת יהודית דתית, ובעצם מאפשר לנו לראות איך מדינת ישראל יוצאת מהמצב הזה, מהנרטיב הנוראי הזה של הישרדות, לא רק לתקומה, אלא באמת לצמיחה שמגיעה לנו.
אז באמת מה את חושבת שחסר לנו לישראל בנרטיב היזמי?
הנרטיב היזמי שלנו הוא מעולה, אנחנו נחשבים סטארט-אפ ניישן, נכון? אבל אם נסתכל טוב, 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 על החברות שבאמת הצליחו עוד משנות ה-50, שאז התחיל העולם הזה בכלל שנקרא סיליקון ואלי, זה סוף שנות ה-50, אז זה בדיוק זה. יש חזון ויש תוכנית, והישראלים עם האג'יליות שלהם יכולים למצוא את הדרך בתוך התוכנית לפתור את הבעיות ולהתקדם. אבל כישראלים, ואני רואה את זה עכשיו שזה הולך ומשתפר, היכולת לעשות חזון ולהתחייב עליו, היכולת לבנות תוכנית כמו שצריך, והנה אנחנו עכשיו פתח שנה חדשה, זה משהו, זה שריר, וברגע שאנחנו נפתח גם אותו, את ההתחייבות לתוכנית, ולא רק המגניבות של האג'יליות, אז אנחנו נבנה פה חברות של מיליארדים.
זהו, כי עכשיו, כאילו, מדברים על זה הרבה לאחרונה, שבעצם פעם היזמים היו רצים למכור ולעשות אקזיטים יחסית קטנים, ועכשיו יש באמת רצון של יזמים לבנות כזה מולטי מיליון דולר קומפניז כזה ולעשות...
לרוץ ולמכור ולמכור את זה במולטי מיליון.
ולבנות, טוב, זה לא זה, אבל גם להגיע להיות בסוף תאגיד. כי יש לנו את הכלים ואת האנשים ואת הרעיונות, ואנחנו יכולים להגיע לשם, אני חושבת.
אנחנו יכולים, וגם יש חברות שכבר הוכיחו את זה. זאת אומרת, אנחנו לא רק מדינה כזאת, אבל האחוז הוא מזערי כרגע של החברות שבאמת הגיעו לגדולה שהיינו רוצים להתפאר בה, להיות ב-Fortune 500, מה שנקרא, בארצות הברית. אבל אם נסתכלים על החברות האלה, זה חברות שבאמת יש איזשהו אישור קו בין שני האלמנטים האלה. עכשיו, הנושא הזה שאת אמרת עליו, על הקטע הזה של לרצות למכור, לבנות מהר ולמכור מהר, זה נורא, הישרדותי, תחשבי על זה, ממה זה נובע? לא, לא, אני רק, בואו נמצא איזה מישהו, ואולי נעבוד, כאילו, זה אמונה אולי פנימית שאי אפשר יותר מזה, או באמת רצון כזה לעשות איזשהו אירוע שהוא life-changing, כלכלית, ולהתקדם עם החיים ולשבת בים. אז היזמים האמיתיים, גם כשהם יושבים בים, הלפטופ שלהם פתוח, או הטלפון שלהם כמו במעלית שם, על הסקי, אבל כשהחברה גדלה, היזמים והמשקיעים רק מרוויחים יותר, זאת אומרת, וגם על הדרך הם מרוויחים. אבל זו התנהגות שהיא לא הישרדותית, זו התנהגות של צמיחה. והדבר היחידי שאנחנו צריכים לשנות בנרטיב הישראלי, היזמי, ואולי אפילו היהודי בעולם, זה את העובדה הזאת, שני דברים. אחד, זה שאנחנו לא בהישרדות, אנחנו באים פה לצמוח. וגם כשלא קל לנו, ואנחנו עדיין חיים מהיד לפה, כמו הרבה מאוד יזמים אפרופו, רובם, אנחנו לא בסטטוס של הישרדות, אנחנו לא מרגישים בהישרדות. כי אז, כשאתה בצמיחה, אתה רק רוצה יותר, אתה רק רוצה לגדול יותר. והדבר השני, זה באמת הקורבנות הזו, שאני לא מובן, אנחנו הכי מסכנים, שאנחנו כמו שאת יודעת מהמטה, או מהעולם הזה שאת עכשיו חיה אותו שנתיים, התחרות הסליחה הלא רלוונטית הזאת, של איזה צד יותר מסכן. אנחנו
כולנו,
רוצים,
כולנו
לא, אני רוצה רגע שנייה להבין. א', כולם מסכנים, או כולם לא מסכנים, אלא קרה פה סיטואציה ויש לנו הזדמנות נהדרת לשנות את המדינה הזו מקצה לקצה, ולעשות משהו שהרבה מאוד מדינות, אפילו ערב הסעודית וכמובן פינלנד, אבל גם בוטן יש להם את זה, זה נקרא חזון 2030. במדינת ישראל אין חזון 2030.
נכון.
אוקיי. עכשיו, לחזור שנייה, במקום לעשות חזון, ולעמוד במשימה שלו, מה המשימה שלנו הייתה? לחסל את חמאס ולהחזיר את כל החטופים הביתה, נכון?
כן.
ובואי נוסיף וגם את כל החיילים שלנו הביתה בשלום. אבל זו משימה. אלה שתי משימות זה לא חזון. חזון זה איך מדינת ישראל נראית 3 שנים אחרי המלחמה, 1.5 שנה אחרי המלחמה, ולשם לחתור, כי שתי הדברים האלה הם רק משימות. לא רק, אבל הם משימות. הם משימות בדרך. אז זה
דווקא מתוך משבר, נראה לי שזה הכי הגיוני גם לבנות חזון. זאת אומרת, מבחינת, אם קשה לנו ואנחנו במצב שהוא לא טוב, אז כאילו לראות קדימה, איך אנחנו יוצאים מזה, לאן אנחנו רוצים ללכת.
חד משמעית. ומה אנחנו רוצים ללכת, זה לא איפה אנחנו רוצים שהילדים שלנו ימשיכו לשרת בצבא, אלא איך מדינת ישראל נראית. יש לנו פה הזדמנות לכל אחד ואחד מאיתנו להסתכל 3-5 שנים קדימה ולדמיין את החיים שלו. ולדמיין את החברה שבה הוא חי, ולדמיין את איך שהוא עושה את זה. והלוואי וגם נוכל להצטרף לרוב המדינות שכבר הגדירו את 2030, ולייצר כזה חזון, כי מהתמונה הזאת נוכל לגזור אחורה את המשימות הרלוונטיות, ולא למצוא את עצמנו בנרטיב הישראלי של דחוף בהול וכיבוי שריפות.
ומבחינת איזושהי דוגמה, יש לך כזה בראש איזשהו מישהו שליווית ועשה את זה בצורה טובה?
יש יזם קוראים לו יוני, אני לא אגיד שם המשפחה כי לא קיבלתי אישור, אבל אם הוא יאשר את זה, אז אנחנו נפיץ את זה והוא ישתף את זה בלינקדאין. אני והוא נפגשנו כשבחברה הזאת היה MRR של $13,000. MRR זה Monthly Recurring Revenue, של $13,000. ונגענו אחד בשני בספרינטים, עבדנו, סליחה על הביטוי, עבדנו בספרינטים כמה שנים. זאת אומרת, אני, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להתחייב לאורך זמן לחברה אחת היה לי מאוד קשה, אבל אמרתי, כל פעם שאתה צריך אותי, תקרא לי, ואת הבעיה הזאת אנחנו נפתור ב3 שבועות. ננקה את השטח. עשינו לאורך השנים מלא ספרינטים ביחד, אבל באמת אני בתור יזמת סניתי ריטיינרים שאני משלמת, סניתי לשלם ריטיינרים ליועצים. ואני חושבת שזה באמת לא, אם אתה יועץ, אז אתה אמור, ואתה בטוח בעצמך, אז אל תתלבש על ריטיינר. אבל אחר כך, באמת שיצאתי לשוק ככזאת, אז לא הסכמתי אף פעם להיכנס לריטיינר. לא מהמחויבות של זה, או שנורא רצו שאני אהיה שם כל הזמן, אבל גם כי זה, בעיניי זה מרדים. יוני, זרם איתי, הוא והשותף שלו, זרמו איתי כששאלתי אותם באחד מה... אני חושבת שזה הספרינט השני, איך תראה החברה בעוד 18 חודש? שזו השאלה שאני הרבה פעמים מוצאת את עצמי שואלת. איפה יהיו המשרדים? אמרו. כמה עובדים? אמרו.
כמה עובדים?
כשאנחנו נפגשנו בפעם הראשונה, הם היו 5. הם ישבו באחד מה... הבים של, ה... של עבודו, של המשותפים, של משרדים משותפים. ואז עשינו את השיחה הזאת, והם דיברו על בערך 20 עובדים תוך 18 חודש. כבר אז היה שם איזושהי, האנשים הטכנולוגיים היו מאוד חזקים. הם גם, אגב, עוד דבר שהם החליטו עליו, וזה היה בחזון, שהם לא מגייסים כסף.
הם הגיעו למאות אלפי... זה לא קונבנציונלי.
ממש לא, אבל בגלל זה הם קראו לי. אז הגדרנו, הם הגדירו. אני בעצם באתי שם בשביל להגיד, בואו נגדיר מה זה ואני אעזור לכם להגיע לשם. אבל בואו קודם כל, שתהיה לנו בהירות, שזה הסיפור וזה הרעה החולה. נו, אני אהיה בסדר, או בואו נחשוב, אני עוד לא יודע, אני לא יודע להגיד לך, שאומרים לי את זה, אז ברור שאין בהירות. אבל זה הגיע לרמה הזאת שתיארנו את המשרדים. ואז כמה חודשים לא נפגשנו, והוא התקשר אליי, כשהם כבר היו במשרדים אחרים, והיינו צריכים להיכנס לאיזשהו ספרינט. הוא פוגש אותי למטה, אנחנו עולים למעלה למשרדים, אני פותחת את הדלת, אני מסתכלת פנימה, אני רואה את האנשים, אני רואה את האווירה, אני אומרת, בונה, יוני, שיחקת אותה, אתה קולט שזה מה שאמרנו בעבר, בספרינט הקודם? אז הוא אומר לי, כן, אבל יש פה משהו חסר. כמה חודשים אחר כך הם כבר עברו משרדים, כי לא היה מספיק מקום, הם כבר היו בעשרות של עובדים.
וואו.
כן. גם היום, אגב, החברה הזו נמצאת באזריאלי, בקומות הכי גבוהות.
יפה מאוד.
במשרדים שאני מאוד אוהבת לבלות בהם. ובפעם השנייה, ובפעם השלישית באזריאלי, נכנסתי, ושוב היה את אותו דבר. והוא אמר לי בדיוק מה שהוא אמר לי, גם בפעם הראשונה והמשרדים הראשונים. הוא אמר, אבל חסר פה משהו. אמרתי, מה חסר? הוא אמר, את יודעת מה חסר? אין מרפסת. זאת אומרת, הכל היה כל כך מדויק כששאלת אותי קודם על איך אפשר לייצר תמונה כל כך ברורה. זה התמונה היא הווייב, זה הטריילר שלך, זה הטריילר של החברה. אז לא הייתה לו מרפסת, גם עכשיו עוד אין לו מרפסת, אבל הוא יושב על גג העולם.
זה יתוקן.
כן, כן, בסטארט-אפ הבא.
יש הבדל בין ללוות יזם שהוא מתחיל מחברה של כמה עובדים ליזם שהוא כבר מנהל של יוניקורן?
קודם כל כן, אבל לא במה שהיינו מצפים.
מה זאת אומרת?
קודם כל, יזם מתחיל לעומת יזם שהוא כבר היה שם בעבר. יש שלוש רמות. יש את מי ש... יש כאלה שלא יודעים מה הם לא יודעים. שזה בעצם יזם פעם ראשונה, כמו שאני יצאתי לדרך כיזמת, אמנם הייתי אשת פרודקט, אמנם באתי מעולם הפרסום והשיווק, אבל לא ידעתי מה זה להיות יזם. לא ידעתי באמת באמת מה התהליכים שאני הולכת לעבור, ומה, איך להוציא את המקלות מהגלגלים. אז יש את השלב הזה. השלב השני, זה בעצם, אני יודע מה אני לא יודע. שלב שני, ב' וא', זה אני מודה בזה או לא מודה בזה. והשלב השלישי, זה אני יודע. מה אני לא יודע, ואיך לפתור את זה, או אני יודע את זה כבר, איך פותרים את זה. יזם פעם ראשונה, הוא לא יודע מה שהוא לא יודע. והרבה פעמים, הרומנטיקה של להקים חברה ולבנות מיזם ולהיות סטארט-אפיסט, והנה תכף אני עושה אקזיט, הם הופכים לבלוקאג'. הם לא עוזרים, הם לא הופכים אותם ליותר קשובים. הם גם נורא נפגשים איתי לפעמים, נורא רוצים להראות לי שהם אלופי העולם. ואלף, הם אלופי העולם. עצם זה שהם בחרו במה שהם עושים ויש להם תאומץ להתקדם, הם אלופי העולם. אבל זה לפעמים חוסם אותם מההתקדמות. זה דבר אחד. זה לא אומר שמנכלים של יוניקורנים יודעים מה הם לא יודעים. אבל יש להם כבר, יש להם כבר כמה צלקות ושרירים שהתפתחו.
יש להם מושג מהעולם קצת.
דבר נוסף זה הצורת התנהלות של החברה. אחרי שאתה עובר את שלב ה-150 עובדים, בין ה-150 ל-300 עובדים, אתה כבר צריך לעבוד בצורה אחרת. האג'יליות צריכה להישאר, אבל היא כבר בתוך הצוותים ולא בתוך החברה. זאת אומרת, יש איזשהו מעבר, והמעבר הזה דורש יותר שיתוף פעולה, יותר תקשורת אפרופו. אתה לא יכול לעשות שום דבר כמעט לבד, כי ההשפעה של זה על העסק תהיה לא מיטיבה.
אז אולי באמת, גם כזה לסיכום, אני אשאל אותך, איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים מהיום? אנחנו מדברים פה על חזון. וגם איזשהו טיפ כזה ליזמים, משהו שנראה לך חשוב?
כמו שהתחלנו את השיחה הזו עם מה שנקרא imposter syndrome, סינדרום המתחזה, שאגב 71% מהמנכ"לים לוקים בו.
שזה מטורף.
מטורף. לא מפתיע, אם חושבים על זה באמת. לצערי אני לא ב-29% שלו. ולכן, אבל זה שריר ואני עובדת עליו גם, והנה השקה של ספר. והנה אני באה לעולם ומשתפת, הנה אני. והנה מה שאני מאמינה בו, והנה זה גם עובד אפרופו. הטיפ ליזמים הוא בהירות, וכמו שאתם שואלים את הצ'אט לפעמים, כי אתם יודעים שהוא לא תמיד עונה נכון, לשאול אותו, אתה בטוח? אתה יכול רגע לבדוק את זה שוב דרך עוד כמה רפרנסים, ולחזור אליי? זה הדבר שבאמת אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מצד אחד בהירות, תמונה ברורה, עם הרבה גמישות מחשבתית בשביל איך להגיע אליה, וזה הקלריטי. איך נראה הטריילר שלכם? כשהטריילר שלי, שזה בעצם איך נראה החזון, זה הרבה חופשות סקי וגלישה עם המשפחה. למצוא אותו ממונה שהוא חשמלי, אבל נוסע כמו רכב ספורט עם דלק. אבל באמת, אני חושבת שהחיים שלי יהיו תמיד שילוב. פעם אחת של עבודה עם יזמים, השקעות ובנייה של חברות, דרך ה-touch and go הזה, זאת אומרת, דרך, אני לא מאמינה בריטריטים וסדנאות, אני חושבת שזה שם של משהו שהוא בעצם אומר, בואו נעזוב הכל, נלך לנקות את הראש ונחזור. לא, אני מאמינה במשהו שהוא יותר עולם של ready room, חדרי מצב, בואו ניכנס ונצא מחדרי מצב. אז אני כן רואה שבחיים שלי אני עושה את חדרי המצב האלה עם חברות. כלומר, מבינים את המצב, מדייקים את החזון והבהירות של החברה, את כוכב הצפון שלהם, את ערכי הליבה שלהם, ומביאים אותם לאן שהם רוצים, בין אם זה הנפקה, בין אם זה מחירות על ידי פרייבט אקוויטי. זאת אומרת, חברות שהן באמת בצמיחה מהירה, ולהיות חלק מהדבר הזה. בנוסף, בעוד 5 שנים, רן ברקו, השותף החדש שלי ואני, שהקמנו חברה שקוראים לה נויז, שהיא בעצם חברה לתוכן בעולם של רשתות חברתיות, זאת אומרת, סדרות רשת. החברה הזאת תופסת תאוצה בינלאומית, ומשתמשת בכל הכלים שאנחנו למדנו בייחוד מהשנתיים האחרונות במלחמה, לשפצר אותם בעולם של שיווק. ואנחנו שנינו מאוד מאמינים ששיווק זה לא מחירות והנה אני והנה המותג שלי וכמה הוא מגניב, אלא השהות והחיבור, והחברה הזו הולכת וצומחת והופכת לתמנון. העבודה ההתנדבותית שלי עם סטודנטים, עם חברות, עם עמותות, מתרחבת. ויש עוד ספר.
עוד ספר.
שנקרא מהישרדות לצמיחה.
זה הזה שבמגירה?
לא, לא. זה מהישרדות לצמיחה. זה בדיוק זה.
רלוונטי מאוד, אני חושבת.
תמיד.
טוב, תודה רבה רבה, נילי. באמת, זה סופר מעניין, ובקרוב כולם יוכלו לקרוא את הספר גם בעברית.
או לשמוע אותו.
או גם לשמוע אותו.
או לקבל את האימלוק שלו, גם זה עכשיו אנחנו מייצרים.
איך שצריך. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמת הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך יום מעולה. תודה רבה.
יראל, אני רוצה רגע לאחל לך המון בהצלחה. אני רוצה לאחל לך שהטריילר שלך, של השנה וחצי הקרובות, יתבהר, וכל דבר מקווה. שאת רק מצפה שיקרה, יקרה וטוב מזה, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
וואו.
כי הכי מגיע לך בעולם, אני מעריצה שלך. ו...
תודה רבה.
רק התחלנו.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.